האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
ואלה הם חיינו בזמן האחרון. יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא אסון. כך כתבו בשיר המפורסם יהודה פוליקר ויעקב גלעד, ואחרי כמעט 25 שנה, שיר עדכני מאי פעם לימינו עכשיו. אין מתאים מהשיר הזה על כל רבדיו. ב-2025, היום, בין צפירת יום הזיכרון לשואה לבין צפירת יום הזיכרון לחיילי צה"ל ופעולות האיבה, לבין צפירת האזעקות של עוד מתקפה מתימן, לבין צפירת החדשות על הרוג נוסף במלחמה, בין העבר לבין ההווה, בין הזיכרון של השואה לדאגה לעתיד פה בישראל. לקראת יום השואה יהודה פוליקר העלה שוב את המופע לפי אלבום המופתי אפר ואבק, שמתאר בין היתר את הזווית של פוליקר וגלעד כדור השני לשואה, כבנים להורים ניצולים. הייתי בהופעה הזו לי הפעם השנייה. בהופעה פוליקר הופיע עם השיר כשברקע הוקרנו תמונות 59 החטופים. והנה משמעות חדשה לשורה מי הבא בתור ומי בתור הבא. המקריות, חוט השערה המפריד בין להיות עם חופשי בארצנו לבין להיות משפחת חטופים. בהופעה שמתי לב שהמילים מעט שונות, שיטוט קטן ברשת העלה שהשניים שינו מעט את המילים אחרי השבעה באוקטובר. והנה השיר בגרסה החדשה. זה כבר המילים למעלה משנה, אני עצוב. האם זה בית? האם זה כלוב? זו לא סוגריה ראשונה, זו בטח לא סיגריה אחרונה. זו מכונת המחשבות שלא הצלחתי לחבות. זה אני וזה את וזה אתה. זה הביחד ננצח. שהיה כי לא היה. ושוב אני מתבשר על סבב מילואים, ושוב הרוגים ופצועים, וסטודנטים שמסבירים לי היום, כי ביום שלישי לא יוכלו להגיע לשיעור, כי עם האבל הפרטי שלהם, יום הזיכרון לא מתחיל בדיוק בשלישי בערב. ויום בצהריים ישבנו בבית הספר לפסיכולוגיה, ושמענו את עדותה של אמו של תמיר נמרוד, החייל החטוף בעזה. ערב טוב יאוש, לילה טוב תקווה. האם הלילה טוב תקווה משמעותו ברוכה הבאה תקווה, או שם הפוליקר שולח אותה לישון, לישון עד יום העצמאות, בו זה אני, זו את וזה אתה, נחגוג ביחד, או שם הזה הביחד ננצח שהיה כלא היה, אולי לעולם לא היה באמת. מי הבא בתור ומי בתור הבא? החמוצים.
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום גלעד.
שלום בועז, שלום למאזינות ולמאזינים.
פעם לא כעסתי יותר מדי על המונולוג פתיחה שלי.
למה לכעוס? אני אף פעם לא כועס.
אתה תמיד כועס עליי.
לא, מה פתאום.
אני רוצה להגיד לך...
אני מחזיק מעמד איתך מ-2018 בפודקאסט הזה, עכשיו שאני כועס.
מרשים. אתה יודע, יש כאן משהו ש... לא יכולתי לו לחשוב עליו. באמת, זה שיר שנכתב בתקופה מסוימת עם אנשים מסוימים, ומי בתור הבא, מי הבא בתור, מי בתור הבא, מתחבר לי מהר מאוד לילדים של הורים ניצולי שואה, שמדברים על זה הרבה בשירים שלהם. לפתע זה הפך למלחמה, ועכשיו עם החטופים, אותו משפט שאמרה לנו אמו של החטוף, זה יכול לקרות לכם. מאוד, מאוד משמעותי, המחשבה הזאת של רגע, מה, איפה אני, ועם כל מה שקורה עכשיו בשבוע הזה, זה פשוט נהיה בלתי נסבל, ואנחנו רואים את זה גם עלינו וגם מאוד על התלמידים שלנו, שחלקם חווים את האבל של יום הזיכרון שקורה לנו ברביעי, בצורה מאוד מאוד פרטית ואישית, עם חברים, בני משפחה, מדינה במלחמה, גלעד.
כן, אז זה באמת מוביל אותי לנושא שרשבתי שיהיה הנושא השני בפודקאסט היום, אבל אולי אנחנו נקדים אותו ונדבר עליו קודם, וזה הנושא של התמקדות בפרט, באינדיבידואל, לעומת התמקדות בקבוצה, במבט שהוא יותר קבוצתי.
מעניין.
ולמה זה חשוב? בגלל שאנחנו נמצאים היום במקום שבו יש מתח מאוד מאוד גדול בין קבוצות שונות בישראל לגבי כל הנושא של החטופים והמלחמה והשאלה של...
והשירות בצבא?
והשירות בצבא והשאלה של מה צריך לעשות.
כן.
ואם מנסים לפרק את הנושא הזה ולהבין מה בעצם מבחין בין אלה שאומרים לשחרר את כולם מיד, לבין אלה שאומרים לחסל את חמאס ולהבטיח שדבר כזה לא יקרה שוב, אנחנו רואים שיש הבחנה אידיאולוגית, אנחנו רואים שיש הבחנה פוליטית, כשהרבה אנשים...
שזה, אתה יודע מה, לפני שאתה ממשיך, אני חושב על זה, זה כאילו, אתה תכף תסביר למה הבחנה אידיאולוגית, וזה בסדר, אבל בבסיס של הבסיס, שנה וחצי אתה מנסה לעשות משהו ולא מצליח, אז אחרי שגמרנו להאשים את היועמ"שית, את הרמטכ"ל, את שר הביטחון, את שר האוצר, את הראש השב"כ וכאלה, אולי זה פשוט תוכנית שלא יכולה לעבוד מכל מיני סיבות.
זאת אפשרות.
בלי קשר לחטופים.
יש כל מיני אפשרויות. אני דווקא רוצה להיות פרקליטו של השטן כאן ולהגיד שאפשרות אחת זה שמה שאנחנו עושים לא עובד. אפשרות שנייה זה שמה שאנחנו עושים דורש יותר זמן ממה שהיינו רוצים שהוא ידרוש, ואפשר לקחת את חיסול דאש בעיראק, כן?
אוקיי.
הקרב על מוסול.
אוקיי.
שבעצם יש 5 שנים זינבו בדאש עד שבעצם יצליחו להוריד אותם לרמה שהם לא מהווים איום. אז לבוא ולטעון שזה לא בהכרח עובד, אולי זה נכון בהקשר הנוכחי, אבל אפשר גם להביא טיעון נגד. אבל זה לא העניין. צריך להבין...
Okay.
למה בכלל הנושא של החטופים נחתך על קווים אידיאולוגיים? למה נוצר מצב שבו הימין ברובו, בחלקו, אומרים צריך לחסל את חמאס, גם אם זה אומר להשאיר את החטופים עוד זמן מסוים בשבי, מול אלה שאומרים, מוכרחים עכשיו מיד לשחרר את כולם.
אני חייב שוב לעצור אותך. כל הסקרים שיוצאים עכשיו, אתה בטח יודע טוב ממני, אלה שאני רואה בחדשות, מדברים על משהו כמו 60-65% שמוכנים להחזיר את החטופים, זה לא השמאל.
אין,
הלוואי שהשישים, אתה מספר את 65 לשמאל, אני פותח את כל בקבוקי השמפניה שאין לי עבודה.
אתה צודק לגמרי, יש קצת יותר מ-10% אולי שהם...
יפה, אז אם יהיה 65 זה לא ימין ושמאל.
אז זה לא לגמרי ימין ושמאל, אבל אם מסתכלים על אלה שמתנגדים, הם באופן ברור ימין.
המתנגדים, אומרת, הגרעין הקשה של ה-30% שמתנגדים.
נכון, הם ללא ספק ימין וימין קיצוני יותר, ונשאלת השאלה, למה? כן, למה דווקא אנשים ימנים הם אלה ש... או אפשר להגיד אפילו הימין הדתי, שיש כאן איזשהו משהו שאפילו לא מסתדר עם ה...
נכון, כן, פדיון שבועים.
עם פדיון שבועים, עם המצווה של לפדות שבועים, עם הערך הזה ש...
אני מודה שזה מעניין אותי.
כל המציל כי... נפש בישראל.
לא כן. רק כל המציל, אני גם רואה את זה בהיסטוריה היהודית של הגלות, שהיה מה לא עשו בשביל להציל יהודי אחד שהלך אצל הפריץ וגנב אותו וחטף אותו.
נכון.
וכל הקהילה מקריבה את עצמה, או האתוס הצבאי של... מה שהיה עכשיו, האסון הנורא שהיה עכשיו, שקצין נהרג בדרכו להציל חיילים, ככל מה שאנחנו מבינים מהחדשות, עם אותה תקרית שהייתה באז. יש כאן אתוס, איך הוא...
אז מה קורה איתו? ולמה זה נחתך על קווים אידיאולוגיים? בסופו של דבר, יש הבחנה מאוד ברורה בין אנשים שהם, תפיסת העולם שלהם היא ליברלית, וגם בימין יש אנשים שהם ליברליים, בסופו של דבר, כן? ז'בוטינסקי היה ליברל. אנשים שתפיסת העולם שלהם ליברלית, ההתמקדות היא בפרט, ואפילו התפיסה של מדינה, היא שהמטרה של מדינה היא לשרת את הפרט ולהגן על הפרט. זאת אומרת, אין קיום למדינה שלא רואה באזרחים שלה את המהות החשובה ביותר, ולא בעצם מכווננת להגן על אזרחי. אז זאת גישה אחת.
אוקיי.
הגישה השנייה אומרת, לא, מה שחשוב זה הקיום של העם ושל המדינה, ושלפעמים אין ברירה, ואתה צריך להקריב קורבנות בשביל לקיים את הקבוצה. ולכן אנחנו רואים שהימין הקיצוני הוא זה שמחזיק בדעה הזאת, כי הוא בעצם, גם מחקר הפסיכולוגי מראה שאלה אנשים שיש להם תפיסות של הקבוצה כישות שהיא על זמנית. זאת אומרת, הם לא תופסים את הקבוצה רק כבני הקבוצה היום, אלא רואים את הקבוצה בעיניים יותר היסטוריות, אפשר להגיד, כן? גם את העבר של הקבוצה וגם את העתיד של הקבוצה, ולמרבה ה... אולי אולי האירוניה, לא בטוח שזה אירוניה, אנשים כאלה מוכנים הרבה יותר להקריב את בני הקבוצה היום, למען העתיד של הקבוצה.
עכשיו אני רוצה להקשות עליך שנייה אחת. לו היית אומר לי שאותם 30% גרעין קשה, 25% מרוכבים כולם.
30-35% אפילו, כן.
לא, אבל אם זה 65-35, אז הגרעין הקשה הוא לא כל ה-35.
כן, אבל בסדר.
בוא נגיד שמתוכם 25 יקום ולא יעבור, זו הייתה העמדה שלהם. בכל אחד אפשר תוך 10%. אם היית אומר ש-25% האלה הם כולם מורכבים מבני הציונות הדתית ששולחים את בניהם להילחם, אני אתן לסיים, להילחם באמת במסירות מעוררת הערכה שגורמת לי לעשות מחשבות מחודשות, גם לי השמאלני הליברל, הייתי אומר לך, אוקיי, זה אנשים שמשלמים, לא אומרים ילדיכם ילכו למות למען הקבוצה, לא אומרים ילדינו יכולים להקריב אותם למען הקבוצה, אני יכול להריב עם זה, אבל אני יכול להעריך אולי, whatever. אבל בתוך ה-25% יש לך עוד אנשים, כולל אלה שלא שולחים את בניהם לקרב.
נכון, אבל אני רוצה לעצור אותך כאן רגע. אוקיי? יש לנו נטייה אוטומטית כמעט, להתנגח בדעה שהיא שונה משלנו, וזה מה שאתה מנסה לעשות עכשיו, אתה מנסה בעצם למשוך את השטיח מתחת לעמדה.
לא, אני מנסה לפרק את ה-25% האלה.
לא, אבל בוא קודם כל ננסה להבין את העמדה הזאת. זאת עמדה שאנחנו לא רואים אותה, ההבדל הזה בין העמדה הליברלית לעמדה השמרנית, לאומית, לאומנית, זה הבחנה שאנחנו רואים אותה בכל העולם, ולא כל ההיסטוריה, והיא הבחנה מאוד חשובה, וצריך להבין אותה לפני שמבקרים את מי שמחזיק בצד אחד.
היא גם עובדת בארצות הברית קצת פחות, לא?
היא עובדת בכל מקום.
אבל בארצות הברית הליברטניות לא הולכת עם זה או שאני טועה.
אז כאן יש מורכבויות שונות, זאת אומרת, הימין ושמאל זה לא ציר אחד,
okay.
אלא זאת מערכת של צירים, והליברטנים באמת נמצאים במקום שהוא כביכול יותר ליברלי מבחינת הפוקוס על הפרט.
ולא אבל על אולי הם עדיין יובד על הוון.
אבל יש שמרנים לאומנים בארצות הברית, mm-hmm. שהם בהחלט במקום הזה, כן?
Okay.
שהם לא שונים בכלל מהימין הישראלי.
ברור. אוקיי.
אבל אני אתן עוד דוגמה שהיא לא על הציר הזה של ימין שמאל. ערפאת במשך הרבה מאוד שנים, כן, לפני הסכמי אוסלו, דיבר על זה שלמען העתיד של העם הפלסטיני, אנחנו נקריב את הדור הנוכחי של פלסטינים, והוא אפילו התנגד נחרצות לשיקום פליטים פלסטינים בארצות שנמצאים בהם, כן, בסוריה, בלבנון, בירדן וכולי, כי הוא אמר, הפלסטינים צריכים לסבול כדי שיהיה להם את רוח הקרב להילחם עבור פלסטין.
זה אותו סיפור של מחנות הפליטים שעדיין קיימים בירדן, ואתה אומר, אתם כבר ירדנים כמה 60 שנה, לא די?
נכון, נכון. חלקם זה... הם כבר לא פליטים לפי כל כך.
אחרי זה פליטי 48, זאת אומרת, כבר אין שום פליטות.
אבל התפיסה היא שהפרט לא חשוב. התפיסה היא שהקבוצה חשובה, ושלמען הקבוצה אנחנו מוכנים להקריב את הפרטים. חמאס בהחלט חושב באופן כזה, זאת אומרת, חמאס היה מוכן להקריב עכשיו עשרות אלפי עזתים.
בוודאי.
בלי שום בעיה, בגלל שהוא תופס את הדברים בצורה ההיסטורית הזאת, ואומר, העתיד מובטח לנו, ולמען העתיד הזה, אם צריך להקריב קורבנות היום, להקריב קורבנות.
אני שם לב, אחרי שירדת עליי, שאני מנסה לשמוט את השטיח, יצאת עכשיו השוואה מעניינת בין אותם 25% גרעין קשה שדיברנו עליו בישראל, לבין החמאס, אתה עשית.
באופן, לא עשיתי באופן ישיר את ההשוואה.
בשביל זה התפקיד שלי פה.
נכון, אז אתה עושה את תפקידך הנאמנה. אבל באמת אנשים שהם יותר לאומניים וקיצוניים, מחזיקים בתפיסות כאלה. ואז יכול לבוא דווקא מישהו מהימין שתומך בעניין הזה שצריך להקריב למען הקבוצה, יכול לבוא ולהגיד, דווקא בגלל מה שאמרת, שחמאס הם כאלה, ברור שגם אנחנו צריכים להיות כאלה. כי אם אנחנו נתרגש יותר מדי מכל קורבן שאנחנו מקריבים, לא נוכל להתמודד עם האידיאולוגיה הזאת שיש לה עוצמה אדירה בגלל המוכנות שלה להקריב.
זאת טענה שאני מאוד אוהב אותה, כי היא מאוד מעניינת.
אני אגיד לך אפילו...
כי היא בעצם אומרת, אנחנו צריכים... בשביל להילחם באויב האכזר, אנחנו חייבים להיות בדיוק כמו האויב האכזר, להגן על הזכות שלנו... לאידיאולוגיה שבה אנחנו נוכל להיות לא אויב אכזר. זה, אתה מבין את הבעיה כאן?
בוא נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אחד העיתונאים...
אנחנו צריכים להיות כמו חמאס בשביל הזכות להיות יהודים.
אחד העיתונאים של הימין אמר, תיאר את זה בצורה שהיא מאוד בוטה ושלא לומר גם סקסיסטית,
okay.
אבל אני חושב שהיא מבטאת את הרעיון הזה בצורה מאוד ברורה. מה שהוא אמר זה שאנחנו לא יכולים להתנהג כמו ילדות הורמונליות בנות 16, כשזה מגיע לעתיד המדינה, ולפקוט על כל חטוף ועל
הגורל. זה בכי הספל מה שאמרת עכשיו.
לא, אבל זה מבטא את החשיבה הזאת. זאת אומרת שמה שהוא בעצם אומר, הוא אומר שההתמקדות בחטופים היא אמוציונלית, היא רגשנית, היא לא רואה בעצם מעבר לפרט את את מה שחשוב למדינה, שזה להגן על ביטחונה, ולמנוע מצב שיש איומים מהסוג הזה, מהסוג ששיבה באוקטובר שוב על המדינה, ומתאר את מי שחושב אחרת בתור מישהו שהוא פשוט רגשן, אמוציונלי וילדותי, שלא לומר נשי.
כן. כן, זה ממש, זה ממש הנשים מול הגברי, זה נשחרר את הנשים, זה הכל מתחבר לאותו כן. עניין של החמאס משחרר את הנשים קודם, כי זה מביך להחזיק נשים, כן. חוזרים לאותו
אני,
קו.
אבל אני חושב שלמרות הפיתוי לבחור צד על הציר הזה, כן, של בין הפרטי ללאומי, אנחנו צריכים להחזיק בשני הדברים. אנחנו צריכים מצד אחד להגיד שמה שקורה עם החטופים הוא בלתי נסבל, באמת כל שנייה שעוברת היא מסכנת את הקיום שלהם, ויש לנו חובה גם מוסרית וגם העתיד שלנו כעם מאוד יושפע ממה יעלה בסוף בגורל החטופים.
אמרת את מה שאני רציתי לומר, זאת אומרת, אני רואה את החזרת החטופים, תן לי שנייה, אני רואה את החזרת החטופים כאינטרס קבוצה. לא רק אינטרס פרט, אני שואל את עצמי, אני בצורה הכי אישית, ביתי עומדת להתגייס, ההרגשה שלי כמי שביתו עומדת להתגייס עם מדינה שנלחמת על חטופיה ועם האתוס של כל פצוע לא נשאר בשטח, היא אחרת מאשר הסיטואציה של מקריבים.
אני מוכרח להגיד את האבל.
יש אבל, בוודאי שיש אבל.
האבל הוא שכרגע חמאס אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו מוכנים לשחרר את כל החטופים תמורת הפסקת אש של חמש שנים. עם כל מיני ערבויות שכבר נתווכחנו שבוע שעבר אם בכלל אפשר.
כן.
אבל מה שברור זה שבמשך חמש שנים חמאס יוכל להתחמש ולחזור להיות מה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר.
לא מסכים איתך.
למה לא? מה יעצור אותו?
אני שואל אותך, האם אנחנו כל כך גרועים במסע ומתן, אני לא מבין איך מדינה שמסוגלת, הרי אני ואתה דיברנו ואמרת לי, יום הלבנון תעשה לנו, מה חיזבאללה תעשה, ואז היא מבצעה ביפרים ואמרנו, כל הכבוד לתחכום של צד. איפה התחכום הזה במסע ומתן? אין לנו יכולת להפגין תחכום שלי ולך אין עם הכלים שיש לנו פה, ולהגיע להסכם שמונע מהם להתחמש ומחזיר את החטופים?
לא, בגלל שהם יגידו לא. זה מאוד פשוט.
גם חיזבאללה אמרו לא, והתפוצצו להם מהביפרים.
אז כאן צריך להיות ריאלי.
אני ריאלי?
לא, ישראל אמרה בצורה מאוד ברורה שהיא דורשת את פירוק החמאס מנשקו, ושמצרים אפילו תהיה מורה בזה, חמאס זכו את זה על הסף.
אבל זה לא יקרה.
הם לא מוכנים לדבר.
זה לא יקרה.
כן. אז בוא, את יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
אבל גם אי אפשר לחסל את חמאס
עם
שני גדודי המילואים שצריך לגרד.
אנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל בוא, בתור תרחיש היפותטי, האם אנחנו עומדים בעצם בפני שתי אפשרויות בינאריות.
אוקיי.
אפשרות אחת זה שחמאס, אנחנו נעשה איתו הסכם הפסקת אש, ובמשך חמש שנים הוא כן יוכל להתחמש.
אוקיי.
בלי שנוכל לעצור אותו, מול האפשרות השנייה שלא משחררים את החטופים והוא לא יכול להתחמש. האם יש כאן דילמה? אני לא אומר שצריך לפתור אותה. אני לא יודע מה הפתרון לדילמה הזאת, אבל אני כן חושב שיש כאן דילמה שצריך להחזיק אותה.
כן.
וצריך להיות, להכיר בזה שהדילמה הזאת קיימת.
אני מקבל. אני מקבל לחלוטין. אני מסכים איתך ש... אתה יודע מה, אני אלך על זה אפילו עמוק יותר. אחת הבעיות שאני רואה היום, בדיונים שלנו, לא רק בישראל, הוא חוסר היכולת להחזיק דואליות.
נכון.
חוסר היכולת
להחזיק מורכבות.
את העובדה מורכבות.
כן.
ואתה יודע, וזה במיוחד מפתיע, דיברנו על זה קודם, שזה בא גם מאצלנו, לכאורה הפסיכולוגיה אמורה להגיד, מורכבות זה היופי. זה הדבר הכי חשוב בבני אדם.
נכון.
זה הקסם...
אגב, היא אומרת את זה במחקר. יש ממש תיאוריה אישיותית שמדברת על היכולת להחזיק בעמימות ובמרכיבות. זה נקרא Need for Cognitive Closure, כן, זה תיאוריה...
טוב, אנחנו נעצור עכשיו את הדיון. גלעד, דיברת על מדע, קח 60 שניות,
כן,
תסביר 60 למי שניות. שלא למד את זה.
כן, מי שבעצם הגע את התיאוריה הזאת הוא לא אחר מאשר אריה קוגלנסקי, שהתחיל את דרכו בתל אביב, והיום נמצא במרילנד, והוא אחד הפסיכולוגים
החברתיים. אחר כך אנחנו מתלוננים שכולם אנטישמים, פשוט כל היהודים עשו את כל הדברים, זה בעיה. אוקיי.
כן, וסתם נקודה מעניינת, הבן של קוגלנסקי למד איתי בכיתה בתיכון.
מנוח ואני, קדימה גלעד, מה התיאוריה אומרת? והפריע
לי ללמוד, הוא קודם צייר קומיקס והיום הוא אומן, אבל לא משנה, זה כבר משהו אחר. מה שקוגלנסקי בעצם אומר זה שיש אנשים שיש להם צורך מאוד גבוה בסגירות קוגניטיבית, זאת אומרת, הם צריכים תשובות חדות וברורות ומיידיות, הוא מתאר את זה בתור seize and freeze, זאת אומרת, אתה תופס את התשובה הראשונה שנמצאת במרחב האפשרויות, ואתה ננעל עליה, ומאוד קשה לשחרר אותך מתוך המקום הזה, כן, זה נקרא cognitive freezing, אתה mm-hmm. בעצם באיזשהו כיפאון קוגניטיבי, לעומת אנשים שנמוכים בתכונה הזאת, שיש להם יכולת הרבה יותר גבוהה לתפוס עמימות. כאן גם צריך להגיד שמצבים של איום, הם מורידים את היכולת הזאת. זאת אומרת, היכולת לתפוס עמימות תלויה מאוד בזה שנהיה רגועים יותר. ככל שהמצב קיצוני יותר ומאיים יותר, ככה היכולת לתפוס עמימות, ככה אנחנו יותר רוצים תשובות חד משמעיות מוחלטות.
אולי אפילו בצדק. קודם כל, עמימות דורשת יותר משאבים קוגניטיביים, ואולי עדיף בזמן איום, זה נמר, תברח. או תצוד
כן,
אותו,
אבל
תתחיל להתלבט אם אפשר...
הדילמה שהצגנו אותה לא. כאן עכשיו, כן. היא לא נמר. היא דווקא מצב...
בסדר, אבל אנחנו מבינים כולנו, את המקור האבולוציוני שכל דבר מתחיל, נכון, ומשם הגענו.
דווקא מה שתיארנו עכשיו, זה מצב שדורש חשיבה של עמימות, והיכולת שלנו לתקשר גם עם אנשים בצד השני שחושבים אחרת, תגבר אם אנחנו נוכל להבין את העמימות הזאת. אם נוכל כן להתחבר למקום שהם נמצאים בו, ולהגיד, יש משהו סביר והגיוני במה שאתה אומר, למרות שאני לא מסכים איתו, כדי גם לחבר אותם למקום הסביר וההגיוני שאנחנו נמצאים בו, שהם בטוח גם מסוגלים להבין אותו, כי כמו שאמרנו, הוא קשור לערכים הבסיסיים שלהם גם, כשאנחנו מדברים על הימין הדתי.
ובכל זאת, אחרי כל שהיינו נחמדים, ואמרת את המשפט היפה והטוב שלך, אני מחזיק בליבי על אותה קבוצה שלא שולחת את ילדיה לגיוס, ועדיין מחזיקה בנושא הזה בעמדות חד משמעיות, אבל אנחנו נעבור עכשיו, כמובן, על יהודה פוליקר. איך קוראים לאהבה שלי, לאהבה שלך? גלעד, בחלק השני רצית לדבר על...
רציתי לדבר על משהו קצת יותר רחב וכללי, אולי לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות, שזו בעצם איזושהי נקודה בזמן שבה אנחנו יכולים שנייה לעצור ולא רק לטפל בנושאים הבוערים של הרגע, שיש המון כאלה שמסיחים את הדעת, ולקחת איזשהו מבט על, ממעוף הציפור קצת, ולנסות להבחין, קודם כל להגדיר מה המטרות שלנו, כעם, כמדינה, והדבר השני, להבחין בין המטרות לבין האמצעים. והרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה, ואנחנו מבלבלים מטרות עם אמצעים להשגת המטרה.
אוקיי.
אני מוכרח להגיד שההשראה לנושא הזה, עלתה אצלי השבת במקום מאוד לא טבעי שהייתי בו, הייתי בשבת חתן ביישוב דתי.
מעכשיו תיזהר במילותיך, כי אני בטוח שיש לך מאזינים נוספים במשפחה.
לא, לא, הכל טוב. אני עומד להגיד דברים חיובים בסך הכל. והאבא של חתן בר המצווה, שאני לא מסכים עם 99.9% ממה שהוא חושב ואומר, דווקא נשא דרשה מאוד מעניינת על ההבחנה הזאת בין מטרה לבין אמצעים בהקשר של יהדות, כן, שלמשל המצוות הן לא מטרה בפני עצמה. המטרה של המצוות היא להגיע לאיזושהי התעלות רוחנית, להגיע לאיזשהו מקום רוחני. הם רק אמצעי שגורם לך להגיע למקום הזה, כן?
אוקיי.
אז אני חושב שההבחנה הזאת היא מעניינת והיא חשובה.
מאוד.
וכאן אני רוצה לדבר על המטרות שלנו כעם, ולמה אנחנו נמצאים קצת במקום שאנחנו נמצאים בו.
לך לזה.
ואני רוצה להבחין בין המטרות של הציונות הקלאסית, שאני מזדהה איתן, לבין מטרות שהייתי קורא להן של הציונות המשיחית, או של המשיחיות, לא בטוח שציונות זאת המילה הנכונה להשתמש בה בהקשר שלהם. המטרה של הציונות
לא,
הקלאסית...
אני לא אוהב. בוא, הם קוראים לעצמם ציונים, אני מתעקש שיקרו לי ציוני.
אין בעיה.
כל
אין
אחד
בעיה.
עם שמו הוא.
המטרות של הציונות הקלאסית הן מאוד ברורות ומוגדרות על ידי הרצל ו, כן, ופינסקר ו, ו, וז'בוטינסקי אפילו. המטרה הייתה מאוד ברורה, להקים מדינה שהיא יהודית, שהיא דמוקרטית, זה נאמר, גם אם לא נשתמשו במילה דמוקרטיה, אבל כל המאפיינים שדיברו עליהם של מדינה היא של מדינה דמוקרטית, בטוחה כמובן, ודגש מאוד חזק וחשוב, שממש הרצל מדבר עליו מהקונגרס הציוני הראשון, זה החברה במשפחת העמים, או נתונה למשפט העמים, אלו כל מיני דרכים שונות לדבר על זה. יש כאן ארבע מטרות שונות, כשכאן אפשר להגיד שאת חלק מהמטרות אנחנו משיגים, וחלק מהמטרות אנחנו פחות משיגים, או אפילו נסוגים מהם. אז יהודית, כן, המדינה היהודית, לגבי זה אין הרבה ספק לפחות בשלב הזה, היא מדינה חזקה, למרות השבעה באוקטובר, אנחנו כן מדינה שיכולה להגן על עצמה, וראינו את זה גם במהלך המלחמה.
נכון.
הדמוקרטיה הישראלית היא במשבר כבר כמה שנים, כן, מתחילת בעצם, מסוף 2022 ותחילת ההפיכה המשטרית. בוא,
יש את התאריך, ינואר 2023, כן, ינואר 2023 נאומו של שר המשפטים, נתן נקודה מסוימת בזמן.
נכון, אז לא הייתי אומר שהמשבר מתחיל דווקא משם, הוא מתחיל הרבה לפני זה,
אבל זו נקודה... היסטוריונים תמיד מחפשים תאריך.
אבל זו נקודה נכון? בזמן. נכון. ויש איזשהו מתח בין המטרות השונות, כי המלחמה שניהלנו עד עכשיו בשבע חזיתות, פגעה מאוד במטרה של להיות חברה במשפחת העמים. אנחנו מוצאים את עצמנו היום במקום שהוא הרבה יותר מנודה והרבה יותר מבודד משהיינו בעבר.
אוקיי.
ומה שזה אומר, שדברים כמו שליטה בטריטוריה, הם אמצעי בשביל להשיג את ארבעת המטרות האלה. וכל המלחמות, בין אם זה מלחמות או תהליכי שלום או יחסים בינלאומיים, כל הדברים האלה הם אמצעי בשביל להגיע לארבעת המטרות האלה.
רגע, אתה אמרת כאן משהו חשוב, אמרת כאן משהו מפתיע. השליטה, מדינה היא טריטוריה.
מדינה היא לא רק טריטוריה.
מדינה היא רק רעיון, חלום.
מדינה, לא. מדינה צריכה,
במדינת, מה?
מדינה צריכה טריטוריה.
חייבת טריטוריה.
אבל מדינה, אבל אי אפשר להגדיר מדינה על ידי טריטוריה.
אין שום בעיה, אבל אתה מסכים איתי שמדינה, טריטוריה היא, איף עם שני איפים, כאילו, זה התנאי הכרחי לקיום ההגדרה.
תנאי הכרחי ולא יחיד.
לא יחיד, אבל הכרחי לקיום ההגדרה.
אבל כמות הטריטוריה ואיפה תהיה המדינה, זה כבר שאלה אחרת. וכאן אני רוצה לציין.
אין לי בעיה, מדינה צריכה טריטוריה, וזה אנחנו מסכימים.
ותיקן זה לא דוגמה טובה, דווקא ההיסטוריה של הציונות זה הדוגמה הכי טובה. הציונות מתחילת דרכה הייתה מאוד ליברלית, ולא קידשה את האדמה. זאת אומרת שכשב-1937 ועדת פיל הגיעה והציעה תוכנית, זה לא תוכנית החלוקה, זו תוכנית חלוקה ראשונית עוד לפני התוכנית של 47, נדבר על 37. זו תוכנית שבה 80% מארץ ישראל הייתה נמסרת לערבים ורק 20% ליהודים. זאת אומרת, המדינה היהודית הייתה מין קנטון קטן כזה בתוך המדינה הערבית. היהודים אמרו, לא היו מרוצים, אבל אמרו, אוקיי, אנחנו נזרום גם עם זה, והערבים אמרו, לא.
לא, סליחה, גילד, זה נשמע כמו תוכנית הסלמי המפורסמת של ערפאת בגרסה היהודית. ניקח מה שתיתן לנו ונגדל. תן לנו
לא,
קודם כל משהו.
אני לא מסכים. קודם כל נכון, הייתה שאיפה שנגדל.
לגיטימי דרך אגב.
אבל הייתה נכונות להתפשר מהרגע הראשון. ב-1919, הסוכנות היהודית הציגה לחבר הלאומים, שכן בעצם בוועידת סן רמו, זה היה לפני האום, בוועידת סן רמו שדנה בעצם על עתיד הארץ הזאת, הציגה מפות של המדינה היהודית כפי ששאפנו שהיא תהיה, שלא רק שכללו את מה שהיום נקרא השטחים, עזה ויהודה ושומרון, אלא בעצם הגבול של המדינה היהודית היה במסילת הברזל החיג'אזית שנמצאת היום במדינת ירדן. זאת אומרת, היו שאיפות טריטוריאליות.
איזה נס שזה לא המצב היום, תחשוב מה איפה היינו.
לא יודע מה נס או לא נס, אבל זה מאוד מורכב הסיפור הזה. אם הייתה עלייה יהודית באותה התקופה, יכול להיות שכן היינו יכולים להיות במדינה כזאת, אבל זה לא קרה. בכל מקרה, הנכונות להתפשר תמיד הייתה קיימת, ולא היה קידוש של האדמה. האדמה הייתה אמצעי בשביל שיהיה בית לאומי, שהבית הלאומי הזה יש לו הרבה מרכיבים אחרים, הוא לא רק טריטוריה, כן? יש לו עוד הרבה מטרות אחרות ומשמעויות אחרות.
אוקיי.
לעומת תפיסת העולם הזאת של הציונות הקלאסית, יש לנו היום תפיסת עולם מתחרה.
אני רוצה לעצור אותך רגע ולסכם אותך. אתה אומר, יש לנו ארבע שאיפות למדינת ישראל, שתהיה דמוקרטית, יהודית, חלק מהעולם.
משפחת העמים.
העמים, אני לא זוכר מהרביעית שלך.
ובטוחה.
ובטוחה.
זה לא במקרה ששמאלני כמוך לא זוכר בטוחה.
ברור. זה ממש, עכשיו ממש ניסוי פסיכולוגיה חברתית.
לגמרי.
מדהים. ואנחנו צריכים אדמה בשביל לקיים את החזון שלנו,
נכון, 1, 2, 3, 4. בשביל לקיים את זה צריך איזושהי טריטוריה, אבל זה, הטריטוריה עצמה היא לא המטרה. היא אמצעי בשביל להגשים את, את הרצון להיות, את הרצון לממש את הזכות שלנו להגדרה עצמית וכו'.
אז תרשה לי להיות גיסך, בן דודך, מי שהוא לא היה. אם כך, למה לא אוגנדה? למה לא צפון אלסקה? למה דווקא פה? מה אתם רוצים?
כן, קודם כל, באמת היו ניסיונות, בגלל שהמטרה הייתה מדינה, ולא קידוש של קרקע כזו או אחרת, אז היו ניסיונות. כן, מושבות הברון היר, שאוגנדה.
גם לדעתי, גם הנאצים היה להם איזה רעיון מעניין של יישוב היהודים איפשהו, נכון?
היו להם כל מיני רעיונות, היה תוכנית לובלין במזרח אירופה, היה תוכנית מדגסקר, יכול שהיינו היום עם למורים במדגסקר.
משמידים אותנו. אבל אם כך, אם האדמה היא לא חשובה, למה אנחנו דווקא פה?
לא, זה לא להגיד שהאדמה היא לא חשובה, אבל היא לא המטרה בפני עצמה. כמובן שהעובדה שהאדמה שאנחנו יושבים עליה היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי,
אוקיי.
יש לנו קשר תרבותי, דתי, היסטורי, לאדמה הזאת, אז כמובן שיש יתרון מאוד גדול, אפילו חשיבות עליונה לכך שזה יהיה כאן,
אוקיי.
אבל זה לא חייב להיות בכל האדמה הזאת. זאת אומרת, ארץ ישראל היא רחבה יותר ממדינת ישראל.
ברור.
לי קוראים גלעד, ואני קרוי על שם הרי הגלעד שנמצאים היום במדינת ירדן, ואני מקווה שישארו שם. אנחנו לא רוצים ריבונות על הרעיון.
אז רגע, אז אני עוצר אותך. אז הבנתי את הרעיון המקורי, ארבע עקרונות והאדמה משרתת אותם. לעומת זאת, אתה הולך לתת לי עכשיו בתחת ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל.
לא, אז המטרה המשיחית
זה השילוש שמקודש, ארץ ישראל, תורת ישראל, לא?
כן, אבל זה יותר מזה, זה חידוש של מלכות דוד, זה איזושהי פנטזיה של לחזור לאיזושהי תקופת זוהר. אחד הדברים שמאפיינים פונדמנטליסטים בכלל, ופונדמנטליסטים יהודים בפרט, זה תפיסה של איזשהו golden era, כן, שהיה פעם תור זהב של העם היהודי, ושאליו אנחנו שואפים לחזור, ומלכות דוד זה תמיד המקום שחושבים עליו.
Okay.
זאת אומרת, גאולה, בית מקדש, גאולת הארץ, ישיבה בכל ארץ ישראל, אלה המטרות. ואז הדמוקרטיה היא רק אמצעי. והיא אפילו אמצעי שאולי הוא לא כל כך חשוב. בני קצובר, אחד מראשי המתנחלים, אמר שהתפקיד העיקרי של הדמוקרטיה הישראלית היום הוא להיעלם. זאת אומרת, הדמוקרטיה עשתה את שלה, היא הצליחה להביא לכאן אנשים, היא הצליחה לגרום לזה שתהיה מדינה שמתפקדת באיזשהו אופן, אבל היא לא חשובה. היא לא ערך, היא רק אמצעי. אז כאן אנחנו רואים כבר התנגשות בין תפיסת העולם המשיחית,
כן.
לתפיסת העולם הציונית הקלאסית.
כן.
גם הריבונות...
אני בכוונה השתמשתי בשילוש המקודש, כי השילוש המקודש תמיד הפתיע אותי, למה בו ארץ ישראל היא המספר הראשון. זה ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, או משהו כזה?
אני לא בטוח שארץ ישראל הראשון.
שארץ ישראל כמעט בטוח. כן. זאת אומרת, זה הערך.
כן, אבל זה כל השלושה. בואו לא נכריע מה יותר חשוב.
לא ניכנס לטרויקה.
כן, לא נכריע מה יותר חשוב. ברור
אוקיי.
ששלושת הדברים לחשובים, ואז האדמה היא ערך בפני עצמו. זה לא אמצעי, אלא זה כבר הופך להיות מטרה. גם הריבונות היא לא מטרה. זאת אומרת, מדינת ישראל כישות מדינית היא פחות חשובה מהאדמה, מהקרקע, ואנחנו רואים למשל בקרב המתנחלים, מה שאנחנו קוראים האידיאולוגים, האנטי-ממלכתים, בסקרים שאנחנו עושים, בסקרי דעת כאן, אנחנו עושים סקרים ייחודיים על מתנחלים, אנחנו עושים הבחנה בין קבוצות שונות של מתנחלים, והקבוצה הכי לאומנית, הכי קיצונית,
okay.
הם האידיאולוגים הלא ממלכתים, שזה אומר
שהם... תשמע את המילים שלך, אני לא יודע מה הם אומרות, בטח לא מאזינים.
האידיאולוגים הממלכתים הם נאמנים למדינת ישראל.
Okay.
הם אידיאולוגים, הם מאמינים באידיאולוגיה של ההתנחלויות, אבל okay. הם נאמנים קודם כל למדינת ישראל.
Okay.
הלא ממלכתים אומרים...
תרחיב לי קצת מה זה אומר.
זה אומר שהם רואים במדינה את הסמכות, הם חושבים שהחוק הוא חשוב, הם לא רוצים להפר את החוק, הם פועלים...
גיוס לצבא...
הכל, כן. Okay. גיוס אפילו מסיבי לצבא, okay. הם רוצים, הם חושבים שהמדינה היא לא רק כלי, היא לא רק כלי, אלא שהיא מהות חשובה בפני עצמה, עם כל הביקורת שיכולה להיות להם על המדינה.
Okay.
הלא ממלכתים, הם אומרים, המדינה היא לפעמים אפילו נתפסת כאויב, הם כאלה שזורקים אבנים על חיילי צהל, כן, ההחזויות השונות וכולי. המטרה היא לגאול את הקרקע שתהיה התיישבות יהודית מסיבית בארץ ישראל, והמדינה הציונית הזאת, כן, החילונית במהותה, הם אפילו רואים אותה בצורה שהיא שלילית.
אני ארחיב, אם אני מבין נכון מלשמוע אותך בין שתי הקבוצות האלה, פער נוסף הוא גם אני ואתה, מה מקומנו. הקבוצה הראשונה הממלכתית אומרת, אני רוצה את גלעד איתי, גם אם אני לא מסכים איתו, שיבוא לבר מצווה. הקבוצה השנייה היא חושבת לך על העתיד.
היא גם רוצה שתבוא כדי לשכנע אותך, כן, אבל היא...
אבל אתה לא חייב להיות בתוך האוהל מבחינתה.
כן, לא, אתה בעיה מבחינתה.
כן.
ויש התנגשות ערכים מאוד גדולה, וכאן צריך להבין שאם המטרה של הציבור הליברלי, שהוא בעצם מחזיק בערכים של הציונות הקלאסית, היא שבאמת יהיה כאן מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית וגם בטוחה וגם חברה במשפחת העמים, אנחנו נמצאים פה באיזון מאוד עדין של איך צריך לנהוג בסיטואציה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה. המשך הלחימה בעזה, אני לא בטוח שזה משרת את הצורך של ישראל להיות מדינה בטוחה. אני כבר מטיל ספק לגבי זה, אתה היית על הספק מקודם, כבר שנה וחצי נלחמים, מה עוד אנחנו כן. יכולים להשיג שלא השגנו? כן. אבל מה שבטוח
גם
שזה
בינתן,
עושה...
דרך אגב, בהערת סוגריים, גם בהינתן הכוח שיש לנו.
כן.
זה לא כמות המילואים והלגיטימציה הציבורית בארץ והציבורית בעולם,
כן,
שהייתה לנו לא... בעשרה באוקטובר.
בוא נשאר אפילו בעיקרים כן. האלה, במטרות שלנו אוקיי. כמדינה. מה שבטוח, איפה שבטוח זה פוגע, זה ביותנו חברים במשפחת העמים.
כן.
היה לנו ביטוי, אולי סימבולי השבוע של נבחרת הסייף של ישראל שזכתה,
כן.
והנבחרת השוויצרית סובבת הגב, אז זה אולי אירוע נקודתי.
לא, מקומם, הוא לא נקודתי.
הוא לא נקודתי. הוא מבטא,
שנינו מסתובבים בעולם בכנסים אקדמיים, שנינו רואים מה קורה, זה לא נכון שזה רוב הציבור בעולם, זה מעצבן אותי, לא.
כן.
אבל בקרב האליטה והאנשים עם הכוח לדבר ולהשפיע, ובקרב הצעירים, המעמד של ישראל הוא קטסטרופלי.
כן. אני קיבלתי השבוע מכתב נעצה אנונימי
ולא מסטודנט, זה מרשים
כמעט. מישהו שמזדהה קולגה במקצוע, כן, שלא רוצה לחשוף את שמו, שפשוט כותב דברים מאוד קשים גם עליי כמי ששותף בכל המעשה הזוועה שישראל עושה, ושהוא רואה אותי באור אחר לגמרי, והוא גם דיבר על אנטישמיות, והוא אמר, אני אף פעם לא ראיתי בעצמי מישהו שלא אוהב יהודים, אבל אני מוכרח להגיד שבתקופה האחרונה קשה לי יותר ויותר עם זה שיהודים באופן כללי תומכים במעשה הזוועה שקורים כאן.
וואו, יפה.
כן, זאת אומרת, זה גלש במקומות...
זה ממש תמונת מראה של המוסלמים תמיד יהיו ככה, זה כזה, וואי, יפה.
אז שוב, זה אירוע נקודתי,
כן.
אבל הוא מבטא סנטימנט מאוד נרחב, ודרך אגב, זה חלק מהמטרות המאוד מוצרות של חמאס.
כן.
חמאס
וקטר מממנת לשכת ראש ממשלה.
באמנת חמאס כתוב שאי אפשר לנצח את ישראל צבאית, אבל מה שאפשר לעשות זה לבטק את הקשר בין ישראל לבין העולם שתומך במדינת ישראל, ואם זאת המטרה, אז הם בהחלט בדרך להצלחה.
אז גלעד אומר, אנחנו צריכים להחליט לאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים לכיוון השלישי, ספרו הדיסטופי של ישי שריד, שבו מדינת ישראל מחליטה ללכת עד הקצה על משיחיות, הקרבות, אתה מכיר את הספר? הקרבות קורבנות בהר הבית, ונגמר באסון. או שמה אנחנו...
יש גם משיח אכזר של קרמי גילון.
או שמה אנחנו מחליטים... לחזור אל המקורות.
אל שורשי הציונות. אם אנחנו רוצים באמת להיות ציונים כפי שאבות הציונות ואימהות הציונות בעצם הגדירו בתחילת הדרך, אז אנחנו צריכים להבין שהמדינה היהודית והדמוקרטית, החברה במשפחת העמים והבטוחה הוא הבסיס וכל השאר פרשנות.
אל בורות המים, אומר גלעד, אל המעיין השם פועם בהר. אנחנו עוברים אל השיר הבא, השיר הבא, חזרנו שוב אל יהודה פוליקר כשתגדל, והוא קשור כמובן אל רב סמל במילואים אסף כפרי זכרו לברכה, נהג הטנק שנפל בצפון רצועת עזה בדיוק בזמן שסבתא רבתא שלו ניצולת השואה היה יחד עם אביו בדרך לברגן בלזן, ובאירוע שיכול לקרות רק ברעיון המשוגע של התסריטאי שכותב את חיינו פה בישראל ואלו חיים בזמן האחרון, בין יום שואה ליום הזיכרון קיבלנו אסון שמתחבר לשני האסונות של העם היהודי, קיומנו כאן והשואה, ולטובת מי שמאזין לנו בפודקאסט, השמענו עכשיו את שתגדל, ואני חייב לקריא משם כמה שורות, תגדל ותהיה גנרל, תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל, אתה לא רצית להיות אפילו חייל, או סתם להיות כמו כולם שתגדל, אבל אותך אף אחד לא שאל, ומתכתב יפה עם כל הדילמה של דור 2, 3 ו-4 לשואה, שההורים אמרו, בוא אתה תהיה החייל בצהל, תהיה זה בישראל שמראה לכולם, וכך אתה נולד לתוך גורל שמכתיבים לך עורך, והנה, הגענו לסיפור, אמרנו בהפסקה שאם היו מספרים לנו, שאותו אסון קרה בדיוק בתווך בין יום הזיכרון ליום הזיכרון, היינו אומרים זה קיץ', זה מוגזם, זה ממש נכתב לנטפליקס, אבל אלה הם חיינו בזמן האחרון. גלעד, אתה רצית בחלק האחרון להרחיק אותנו אל איראן וסעודיה?
כן, בואו, אפשר להרחיק לא רק לאיראן וסעודיה, יש הרבה דברים שקורים ממש בימים האחרונים, אוקיי. שכדאי שהעיניים שלנו גם יהיו עליהם.
קדימה.
אז איראן, אנחנו שמענו על האירוע של הפיצוץ המסיבי בנמל.
זה היה?
כן, אז קודם כל בוא נגיד מה זה מבחינה מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שזה חומרים כימיים שנועדים לדלק מוצק של טילים בליסטיים. אז לחשוב שזה באופן אקראי...
בוא נגיד מה אמרו איראן. האיראנים אמרו בצורה מאוד כנה שמדובר בזלזול של מישהו שלא שמר ולא עשה על האש, נפל
מישהו זרק בדל סיגריה.
כן, הוא שכח את הביצים הקשות על האש.
האיראנים כבר לא כך אומרים את זה. אז... לחשוב שבדיוק בתוך הבלגן שקורה עכשיו, במקרה זה יתפוצץ.
מה לעשות, אבל ככה זה כשאתה שם ביצים קשות על האש, אם אתה לא מוריד אותם בזמן.
אז חוץ מזה שהיו גם שלושה מוקדי פיצוץ שונים כנראה, אז זה עוד פחות סביר.
הרבה אנשים עשו על האש.
אז יש כאן איזשהו משהו שקרה, שאלה היא מי עשה את זה.
ישראל מיד הכחישה, יאמר בתוך התשובה.
ישראל באופן לא רשמי הכחישה.
ואנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, לא ממהרים להכחיש כל כך מהר.
נכון, בדרך כלל אנחנו לא אומרים כלום.
אנחנו מעדיפים לשמור על העמימות ותחשבו מה שאתם רוצים.
אז כאן, יש כאן כמה אפשרויות של מי עשה את זה ומה בעצם זה אומר ואיזה השפעה תהיה לזה על כל מיני תהליכים שונים שקורים. כן. מבחינת מי יש הרבה ספקולציות, יש ספקולציות על ארגונים פנימיים בתוך איראן שאולי עשו את זה, כן? ואם זה כך, אז דווקא מאוד מעודד.
וואו, הלוואי. כן. אני לא מאמין, אבל הלוואי. כן.
יש גם אפשרות שהיא קצת מתכתבת עם מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שאולי האמריקאים...
אותו credible threat שדיברת עליו בשבוע שעבר.
כן, זאת אומרת, אם יש מסע ומתן עם איראן, שנושאת, שלפחות כלפי חוץ, מביעה עמדה מאוד שחצנית, שר החוץ האיראני, אני עוקב אחרי בטוויטר, אז הוא פרסם דברים על החוצפה, של ישראל בכלל להתערב, באם לאיראן יש גרעין או לא יהיה גרעין, איראן היא מעצמה והיא תעשה מה שהיא רוצה, והסכם הגרעין יהיה יותר טוב מההסכם הקודם שנחתם, זאת אומרת, הוא בא מעמדת כוח, אז יכול להיות שאירוע כזה זה מין דירבלה כזה, כן? זה בעצם מסר, אני לא מאמין אגב שזה זה, אבל הלוואי וזה בעצם איזשהו מסר של...
אתה לא מאמין שזה, כי לא, זה נשמע דווקא לא הסבר נורא ברור ונחמד.
כן,
אוקיי.
זה הסבר של credible threat,
כן.
שבעצם אומר, האמריקאים אומרים, אנחנו נוסעים ונותנים, אבל הנה תראו מה יקרה אם
לא תקשיבו,
אם לא תקשיבו לנו.
נחמד.
אני יותר מדי, שוב, נורא קשה ללמוד מהרטוריקה של שני הצדים, כן. אבל יש המון אופטימיות, גם מהצד האיראני וגם מהצד האמריקאי, לגבי ההסכם ההולך הוא מתגבש. נראה, זה...
לא, אז מה, תן לי עוד אפשרויות.
יכול להיות שזה בכל זאת אנחנו, כן?
ולמה אנחנו עושים את זה עכשיו?
אולי דווקא בגלל ההסכם ההולך הוא מתגבש, זאת אולי זה איזושהי התערבות בעניין.
אנחנו משחקים בנדמה לי, ברור לי, אבל אנחנו אומרים...
הכל נדמה, אין מושג.
אם זה אנחנו, אז אתה אומר, זה יכול להיות בגלל שזה...
אני מוכן לחתום על דבר אחד, שזה לא בדל סיגריה. אוקיי, אני מוכן לחתום על זה שזה, שיש כאן איזשהו מעשה
מכוון. יכול להיות שזה יום שבו כולם החליטו גם לזרוק סיגריות, גם להשאיר את המים על האש, וגם להיות חסרי בטיחות.
עוד דבר שקורה ממש בסמיכות לפיצוצים שם.
רגע, ושנייה, לכולנו ברור שמדובר במפעל נשק, נכון? זה לא...
זה מפעל של דלק מוצק לטילים בליסטיים.
זאת אומרת, כולנו ברור שזה לא...
לא סתם.
דלק למטרות שלום ואהבה.
לא.
אוקיי.
אנחנו גם... יש עוד משהו...
זה מוכחה של די איראנים?
לא, אני לא שמעתי הכחשה לגבי זה.
אוקיי, לא, פתאום מישהו עוקב אחרי...
עוד דבר...
הבסטי של שר החוץ, אז אני שואל. עכשיו אנחנו יודעים להפעיל אותך, אוקיי.
עוד דבר שצריך לומר על זה, למה דלק מוצק לטילים בליסטיים הוא מעניין אותנו, או כל צד שהוא בעצם עומד מול איראן, אפשר להשתמש בדלק נוזלי, זה דברים שקראתי, אני לא מומחה לדלקים, אפשר להשתמש בדלק נוזלי לטילים, ואפשר להשתמש בדלק מוצק.
אוקיי.
ההבדל הוא שדלק מוצק, אתה יכול כבר להכניס את זה לתוך המנוע של הטיל מראש, ולשגר את הטיל, בעצם בלי שיראו שאתה מכין את הטיל לשיגור. בדלק נוזלי אתה צריך למלא את הדלק.
יש איזה אקט, רואים אותך נכנס לתחנת דלק.
אז מבחינת, כן.
חי, מה יש לך מאחורית בבגאז'? הלו, סתם, יש לי פה איזה טיל. אוקיי.
אז מבחינת יכולת ההתראה, יש איזו משמעות מאוד גדולה, ולכן הפגיעה כאן היא פגיעה שהיא משמעותית, ולכן זה מריח קצת כאילו שטביעת האצבע שלנו נמצאת שם, אם כן, כמובן שזה אומר שיכולות להיות השלכות.
בוא תהיה רגע, עובד באותה חברה שלך, תמרו, לא רמזור, נכון?
תמרו.
יפה, זכרתי. בוא תסביר לי למה ישראל מכחישה, הרי אתה מנתח את כל הדברים.
תראה, לא רק ישראל מכחישה, גם איראן לא ממהרת להפנות אצבע.
מה האינטרס?
אם איראן...
אם עשינו זה באמת, מה האינטרס להכחיש?
כדי שלא תיארת.
לא עדיף להגיד כלום?
כדי שלא תהיה תגובה. יכול להיות שנלחצנו מזה שעלולה להיות תגובה. אני שוב, זו ספקולציה. אבל לאיראן יש אינטרס להגיד שזה, או להגיד שזה תאונה או משהו כזה, כי זה לא תאונה, זה מחייב את התגובה שלה. איראן לא יכולה, וכאן צריך להבין
אם איראן אומרת, זה הייתה מתקפה זרה, כמו שהיה באותו זמן עם קאסם סלמני וכל החבר'ה, אז הם חייבים להגיב.
אם איראן אומרת שמישהו עשה את זה במזיד, לא משנה אפילו אם זה פנימי או חיצוני, זה מחליש מאוד את המשטר. כי זה אומר שאפשר לפגוע בהם.
זה שני דברים שונים. אמרת, אחד, זה מחליש את המשטר, שתיים, זה מחייב אותם להגיב.
נכון.
ואז בגלל, אנחנו צריכים להגיב בחזרה, וזה שמחה.
בגלל שהם נראים חלשים.
אוקיי.
זאת אומרת שאם זה פנימי, אז זה מראה שהמדינה לא יציבה, שהמשטר לא יציב, שיש אנשים שיכולים לבצע דברים כאלה. אם זה חיצוני, אז יש אויב חיצוני שפוגע בנו, ומה, אנחנו לא נגיב חזרה?
חלילה וחלילה.
אז ברגע שהם אומרים שזו תאונה, זה לא מחייב אותם להגיב, לפחות בשלב הזה, נראה איך זה יתקדם. אז יש בהחלט השלכות על יציבות המשטר. יש השלכות גם על שיחות הגרעין. והשאלה אם באמת ישתמשו בזה בתור איזשהו מנוף, או שאנחנו נראה בעצם תוצאה שהיא די דומה להסכם הקודם. צריך להגיד עוד משהו שקורה באותו הזמן.
אני חייב את מישהו בנקודה הזאת.
עוד דבר שקורה באותו הזמן שעוד יותר מחזק את האפשרות שמדובר באירוע חיצוני. איראן הודיעה היום, שהיא סיכלה את מתקפת הסייבר המשמעותית ביותר נגדה.
קראתי ולא הבנתי.
אז אף אחד לא מבין, אבל כששני הדברים האלה קורים בסמיכות, יש גם התקפה על הנמל וגם התקפת סייבר מאוד משמעותית, הסיכוי שמדובר בשני אירועים לגמרי לא קשורים אחד לשני, הוא לא מאוד גבוה, כן? יש כאן שני דברים מאוד דרמטיים שקורים בסמיכות זה לזה, ויש מקום לתהות האם יש קשר בין האירועים.
אני יכול להוסיף לך אפקט, אני רוצה לדבר על אפקט קראי. נסביר את אפקט קראי. שלמה קראי לא ידוע, בוא נגיד זה לא, הוא וניסים וטורי לאו דווקא ידועים באורך רוחם, ביכולת לשמור על הפה, ביכולת אינטליגנטית גבוהה,
אנליטית
עמוקה
שלהם.
שדואגת לביטחון מדינת ישראל. יש הרגשה שאם ישראל הייתה עושה את זה, קראי וכל החבורה כבר היו יוצאים ברמיזות או אמירות או כאלה. אז או שעשינו את זה ומידרנו את זה באנשים הכי מסוכנים בעולם, שזה קואליציה של מדינת ישראל, או שלא אנחנו עשינו את זה.
לא, אני חושב, אני חושב לא שמכיוון שמה שאתה אומר ידוע לכל, אז יש סיכוי מאוד גבוה שניסים וטורי לא קרו באמצע הלילה לבור, והודיעו לו מה הולך.
אבל כבר היינו בסיטואציות שבהם השרים האינטליגנטים שלנו אמרו דברים שאחר כך כן. הצטערנו להם, אז
לא יודע. כן, אבל כאן, בסדר.
או שמדרו את זה לא ממש יודע. טוב, או שזה לא אנחנו עשינו.
נכון.
אוקיי, ארבע דקות.
בוא נגיד שעדיף שזה לא יהיה אנחנו, כי התוצאה היא אותה תוצאה. אז עדיף שאנחנו לא נהיה אלה שנספוג את התגובה, אם מסתבר.
מי שלא עשה את זה, עדיף שהעולם יהיה תחת הסיטואציה שלא חושבים שאנחנו עשינו את זה.
אם מישהו אחר עשה את זה, וזה טוב לנו, אז יופי, אז הרווחנו בלי שנחטוף טילים עכשיו בגלל זה.
שוב, אני עדיין רוצה להישאר באפקט קראי. העובדה שאין, לא מדברים על זה בישראל, שהם לא רצו להגיד, תראו, אלוהים הראה להם מה זה, תמיד אמרנו.
חכה.
עברו כבר כמה יומיים שקט.
נכון, נכון. Okay. באמת כל הכבוד על האיפוק. Okay. יש עוד דבר שקורה ברקע שהוא מאוד מעניין, שהוא כאילו רחוק מאיתנו, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה המלחמה ההולכת ומתפתחת בין הודו ופקיסטן.
כן, ראיתי את זה. Okay. עכשיו, גם מה שמעניין בה, שעברו בה לנשק הכי קדום שהאי פעם, נשק שקיים בתנך. זוכר מה הנשק שהם משתמשים בו עכשיו? מציפים את הנהרות או סוגרים את הנהרות. נשקים תנכיים.
רגע, זה לא הנשק, זה הסיבה למשבר. הסיבה למשבר היא מים. הפקיסטנים מאשימים את הודו, שהודו מייבשת אותם, שהיא לא נותנת למים לעבור.
תלוי איפה אתה מתחיל את זה. ההודים יגידו שהסיבה היא שאותו פיגוע טרור נוראי, שבו ביקשו לבדוק אם אתה מוסלמי, כן או לא, ואז שחטו אותך אם אתה לא מוסלמי.
אבל כרגע זה ממוקד במים. האירוע כרגע ממוקד במים. אבל מה שבאמת מדהים,
זה יפה שהכל זה מים בסוף.
התגובה של פקיסטן, אתה שמעת מה הפקיסטנים אמרו?
לא.
הפקיסטנים אמרו שאם הודו לא תאפשר למים להגיע לפקיסטן, אז זאת הכרזה מלחמה, ושיש להם 150 ומשהו פצצות אטום שנועדו למטרה הזאת. זאת אומרת, יש כאן איום גרעיני מפורש, שלא שמענו דבר כזה מימי חושצ'וב פחות או יותר. כן, יש איום גרעיני מפורש, ולכן, אם זה היה סכסוך מים בין שתי מדינות באסיה,
כן.
אז זה לא היה מגיע לכאן לחמוצים, זה לא כזה מעניין,
כן.
אבל מכיוון שמדובר בשתי מעצמות גרעיניות, עם איום גרעיני, יש איום גרעיני מפורש,
אמרו, תרציני?
לגמרי, אז זה כבר הופך את זה לאירוע בקנה מידה עולמי, שכמובן ישפיע על כל מה שקורה כאן, גם אם הוא לא יגיע למלחמה גרעינית, יש לקוות שלא, אבל הפוטנציאל הנפיץ כאן הוא עצום.
לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל בכנות גלעד, אנחנו כמה שנים ביחד כבר בפודקאסט הזה, האם...
מי סופר?
אתה מכיר את השאלה אם אלוהים מסוגל להמציא משהו שנהנים. שהוא לא יכול להרים וזה? האם גלעד מסוגל לסיים פודקאסט בלי לאיים במלחמת עולם שלישית? לא היה פודקאסט מימינו שלא דיברת על גרעין, צונמי, מתקפת חייזרים. מה עוד גלעד? אי אפשר לגמור בתיו חזקים, אנחנו ביחד ננצח, משהו, תקווה, אהבה, כלום.
אז קודם כל, אתה צודק, אני לא מכחיש. ודבר שני, כן, אפשר להיות אופטימי ולקוות שגם המלחמה הזאת תתפוגג. בסופו של דבר, אחת הסיבות, בוא נגיד את זה ככה. נשק גרעיני
כן.
קיים משנות ה-40.
נכון.
יש נשק גרעיני משנות
ה-40. ולא השתמשו בפרט באותה...
ואנחנו כבר 80 שנה הצלחנו לא להשמיד כן. באופן מוחלט אחד את השני, למרות שהנשק הזה קיים, ולמרות שהוא גם בכמויות עצומות...
רק שהפעם אצל... אין שוטר, זה לא שארצות הברית היא דמות אוקיי. שפויה שיכולה להתערב ולעצור.
אנחנו
זה
צריכים...
טראמפ!
אנחנו צריכים לקוות שלא, שהדוקטרינה של מאד, יודע מה זה?
כן,
מה זה
כן,
מאד?
דיברנו זה.
Mutually assured destruction, כן, השמדה מובטחת, השמדה הדדית מובטחת, שההיגיון הזה יישמר. כשמדובר במדינה פונדמנטליסטית כמו פקיסטן, ולאומנית כמו הודו, אני לא בטוח, אבל כאן, זו התקווה שאני יכול לסיים איתה היום.
אז תודה רבה גלעד שסיימתם תקווה, אנחנו היינו חמוצים, נהיה כאן גם בשבוע הבא 106.2 FM או 106.2fm.co.il. מוזמנים אליהם לצרוך אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם, אמרתי זה נכון הפעם. נודה לכם אם תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע למאזינים נוספים. ואני רוצה להגיד תודה לאותו אחד שחילק לנו פרחים בסוף ההפגנה אתמול ואמר לנו פשוט תודה, תודה לך ותודה לכל המפגינים.